Today, we're continuing our course on spiritual disciplines. Mishu Zocher, Nose Harishon.
What was the first topic?
We started the course talking about repentance. Because spiritual life begins when a sinner recognizes his sin and turns to God. And then we talked about worship. And Pastor David taught us that worship is the meaning of life. We are created to worship God. And everything we do in life should be worship. And so the next topic, which is today, prayer. Because we cannot worship without prayer. What is worship? Worship simply is when a person addresses God directly. It could be praise. It could be request, problems. And what we see is that prayer is very diverse. We as people tend to make things very narrow the way we see them. But we see the scriptures describe prayer as a very multi-aspect thing. As an example, Paul wrote to Timothy, and he said, "First of all, then, I urge that entreaties, prayers, petitions, and thanksgivings be made on behalf of all men." So the idea that Paul is giving is that I want you to pray all sorts of prayers for all people. And as we read through the scripture, we see that there's all types of prayers. And so the scripture gives us great freedom in how we choose to pray. For example, we see that people in the Bible pray in all different bodily positions. David prayed when he was sitting before God. People often stand in prayer. People kneel in prayer. Sometimes people pray with their face to the ground. Sometimes with their hands lifted. And this is not the end of the list. We know that, for instance, Jonah prayed in the stomach of a fish. We know that Paul and Silas, they prayed when they were in prison, when they were in stocks. So that would have been a sitting position, I assume. Now, we lived in Ukraine for many years. And our friends there that are believers, when they pray, they have to pray standing up. In fact, sometimes Heidi and I, we would forget and we would pray sitting down. And they would look at us like, what are you doing? Stand up, you have to show honor to God. And they're right. When we pray, we should show honor to God. But you can do that sitting also. Okay? Now, if we're to think of prayer in our lives, I'd say that there's two ways that we pray. So two general types of prayers. It could be a simple conversation with God. So this is what Paul meant when he said, pray without ceasing. And also it says in the Psalms, David said, I have set the Lord continually before me in Psalm 16:8. That means that David was always in a sense of in prayer with God. Now the other type of prayer is when we devote ourselves to prayer. And we see that often in the scripture also. And that is the type of prayer that we're going to concentrate on today. Because often our problem as sinners is we don't give time, devote time to prayer. Now we see both these aspects of prayer wonderfully illustrated in the life of Nehemiah. The book of Nehemiah begins with Nehemiah praying. He was obviously devoting time to God for his request. So even though he had this very important problem, he spent most of his time praising God. He devoted time to pray about this problem. And then one day, he was at work. Now his work was to stand before the king of Persia. And the king said, what's the matter with you? And so he explained that he was concerned about his homeland. And the king said, what would you request? And he says, and I prayed to God. Now, I don't think that he said, king, wait, I'm going to go over here, I'm going to pray. That's not what he meant. In his heart, in the middle of his work, in this conversation with the king, he prayed. Okay? Now we see, of course, in the life, in the ministry of the Lord Jesus, that he often devoted time to prayer. In fact, he would give so much time to prayer that sometimes the disciples would look for him. Where did Jesus go? We don't know where he is. Now, the question is, how can we devote time to prayer? Well, first we need to understand the purpose of prayer. Look with me in John chapter 14. Where Jesus explains for us why we pray.
יהושע מסביר לנו למה אנחנו מתפללים.
He says, whatever you ask in my name, that I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it.
יודלת, כן? פסוקים 13-14. וכל מה שתבקשו בשמי אעשה, למען יכובד האב בבן. אם תבקשו ממני דבר בשמי, אני אעשה.
So we request things from God.
אז אנחנו מבקשים דברים מאלוהים.
Dear God, please help me to do something.
בבקשה תעזור לי
למשהו. And the purpose of that is what?
והמטרה של זה היא מה?
He says, so that the Father may be glorified. So the purpose of prayer is that we would seek God's will and glorify His name. Now, what this means, a question that often comes with this is, well, why should we pray? God knows everything, right? In fact, it even says in the Psalms, Psalm 138, even before there was a word on my tongue, O Lord, you know it. So why should we pray? The answer is that prayer really is not for God, prayer is for me, for us. Now, we just studied with Eitan about how great God is. So we understand that God is greater than us. And really, we need to understand that God doesn't need us. And He certainly doesn't need my prayers. I don't make God better when I pray. And so prayer is not to change God. God is immutable. God cannot be changed. But prayer is to change us. And so we understand that God uses our prayers to accomplish His will.
אז אנחנו מבינים שאלוהים משתמש בתפילות שלנו כדי להגשים את רצונו.
Now certainly this is a mystery that I don't fully understand.
So זה משהו שצריך להגיד שאני לא לגמרי מבין.
But I see that it's true in the scripture.
אבל אני רואה שזה נכון בכתבי הקודש.
I request God's help so that His name would be glorified.
אני מבקש את עזרת אלוהים כדי שהשם שלו יתפאר.
So the question is, how can we pray this way?
אז השאלה היא, איך אנחנו צריכים להתפלל?
And to answer that, please open your Bibles to Matthew chapter 6.
וכדי לענות על זה, בבקשה תפתחו את כתבי הקודש במתי פרק ו'.
And Jesus explains this for us.
וישוע מסביר את זה בשבילנו.
And I'd ask Alon to read for us chapter 6 from verses 5 through 15.
ונקרא פרק ו', פסוקים 5 עד 15. כאשר אתם מתפללים, אל תהיו כצבועים האוהבים להתפלל בעומדם בבתי הכנסת ובפינות של רחובות למען יראו לבני אדם. אמן אומר אני לכם, שכרם איתם. ואתה, כאשר תתפלל, ייכנס לחדרך, סגור את הדלת בעדך והתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, ימנעו מלגבב מילים כגויים, החושבים שברוב דיבורם ישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צריכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חצינו מן הרע. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם.
So Jesus explains to us how to pray.
אז ישוע מסביר לנו איך להתפלל.
And we want to focus on verses 9 to 15, what's called the Lord's Prayer.
ואנחנו רוצים להתמקד בפסוקים 9 עד 15, מה שנקרא תפילת האדון.
And one of the things we learn from this prayer is about our relationship with God.
אחד הדברים שאנחנו לומדים מהתפילה הזאת היא על היחס בינינו לבין אלוהים.
When he says our father, it shows that we're his child.
כשהוא אומר אבינו, זה אומר שאנחנו הבנים שלו.
When we pray your name be hallowed, it shows that he is God and we are worshipers.
כשאנחנו אומרים יתקדש שמך, זה מראה שהוא אלוהים ואנחנו עובדים אותו.
When we pray for his kingdom to come, we recognize that he is sovereign and we are his subject.
כשאנחנו אומרים תבוא מלכותך, אנחנו בעצם מראים שהוא ריבון ואנחנו כפופים לו.
When we pray thy will be done, we understand that that he is in control and that we are the servant.
כשאנחנו אומרים יעשה רצונך, אנחנו בעצם אומרים שהוא בשליטה ואנחנו העבדים שלו.
When we pray for him to give us our daily bread, we understand that he is the one who gives and we are the receivers.
כשאנחנו אומרים את למחוקנו תן לנו, אנחנו בעצם אומרים הוא זה שנותן, אנחנו אלה שמקבלים.
When we pray for him to forgive us our sins, we understand that he is our savior and we are sinners.
כשאנחנו אומרים סלח לנו על חטאינו, אנחנו בעצם אומרים שהוא המושיע ואנחנו חוטאים.
When we pray for him to not lead us into temptation, we recognize that he is our guide.
כשאנחנו אומרים אל תביאנו לידי ניסיון, אנחנו מבינים שהוא המדריך שלנו.
This prayer also shows us the right manner in which we should approach God.
התפילה הזאת מראה לנו גם את הצורה הנכונה שבה אנחנו צריכים לפנות לאלוהים.
We see that we should be selfless and be loyal to the family.
אנחנו רואים שאנחנו צריכים להיות להתכחש לעצמנו ולהיות נאמנים במשפחה שלנו.
We see that we should be reverent.
אנחנו רואים שאנחנו צריכים להיות מלאי תודה.
That we should be loyal.
שאנחנו צריכים להיות נאמנים.
That we should submit to him.
שאנחנו צריכים להיכנע לו.
That we understand that we depend on him.
אנחנו מבינים שאנחנו תלויים בו.
That we should be sorry for our sin.
שאנחנו צריכים להצטער על חטאינו.
And that we should approach him in humility.
ושאנחנו צריכים לבוא אליו בענווה.
Now the question is, why did Jesus give us this prayer?
והשאלה היא, למה ישוע נתן לנו את התפילה הזאת?
Now we know that he didn't want us to simply repeat it.
אנחנו יודעים שהוא לא רצה שפשוט אנחנו נחזור עליה.
Why do we know that?
איך אנחנו יודעים את זה?
Because he taught the verse before this that we shouldn't be involved in our prayers in meaningless repetition.
כי בפסוק לפני הוא אמר שאנחנו הימנו מלגבב מילים כגויים, אנחנו צריכים להימנע מלהתפלל בחזרה חסרת משמעות.
So I believe what Jesus has given us is a pattern.
אז אני מאמין שמה שישוע נתן לנו כאן זה דפוס.
So when I have say 15 minutes to pray.
אז אם יש לי עכשיו רבע שעה להתפלל.
There's 7 points in this prayer.
יש 7 נקודות בתפילה הזאת.
That means if I have 15 minutes to pray, I could pray for 2 minutes about each of those points.
אז אם יש לי 15 דקות להתפלל, אני יכול להתפלל 2 דקות עבור כל אחת מהנקודות האלה.
Now of course you don't have to pray 2 minutes for each.
עכשיו כמובן אתם לא חייבים להתפלל 2 דקות עבור כל אחת.
Because that would only be 14 minutes.
כי זה רק 14 דקות.
But you understand, this is a way for us to organize our prayer.
אבל אתם מבינים, זה צורה בשבילנו לארגן את התפילות שלנו.
And it gives balance to our prayer.
וזה נותן איזון לתפילה שלנו.
And this is the manner in which we should pray.
וזה הצורה שבה אנחנו צריכים להתפלל.
And so I want to go through with you these 7 parts to the disciples' prayer.
אז אני רוצה שנעבור ביחד על השבעה חלקים האלה שהשליחים למדו להתפלל.
And they're not evenly divided, it's 4 and 7.
הם לא מחולקים שווה בשווה, זה
But
ארבע ושלוש.
The first part is all about God's glory.
החלק הראשון הוא בהקשר לתהילת אלוהים.
And the first thing he starts with is our Father who was in heaven. Now we notice that this is not a request at all. He is recognizing who God is. He recognizes that God is our Father. He loves us as a father. He cares for us as a father. But he is still in heaven. He is high and lifted up. And so we see that God is both near to us and yet still far away. And so Jesus says, when you pray, begin with praise, recognizing who God is.
אז ישוע אומר, כשאתם מתפללים, תתחילו בהלל, בלהכיר במי הוא אלוהים.
And then he says, hallowed be your name.
ואז הוא אומר, יתקדש שמך.
Now this is a request that God would receive glory from me as I dedicate myself to his glory.
וזו בקשה שאלוהים יקבל כבוד ממני כשאני מקדיש את עצמי לכבודו.
Now we just studied from Isaiah that the name of God represents who he is.
אנחנו רק עכשיו למדנו מישעיהו שהשם של אלוהים מייצג את מי שהוא.
And so we should have requests. We should ask God that his name, who he is, would be set apart as special and glorious.
אז אנחנו צריכים לבקש מאלוהים שהשם שלו באמת יצא כמפואר.
And the third point is thy kingdom come.
הנקודה השלישית היא תבוא מלכותך.
Now Jesus said that the kingdom of God is in our midst.
ישוע אמר שמלכות אלוהים בקרבנו היא.
And so the kingdom of God comes when people submit to the rule of the king.
אז מלכות אלוהים באה כשאנשים נכנעים לרצון של המלך.
So above all, this relates to the salvation of people who are not submitting to the king.
אז מעל הכל זה מדבר על על הישועה של אנשים שלא נכנעים למלך.
But certainly it relates also, we should be praying that the Lord Jesus would come back.
וזה קשור, ואנחנו באמת צריכים להתפלל שהאדון ישוע יחזור.
Do you remember how in the early church how they would greet each other? Do you remember?
אתם זוכרים איך בקהילה המוקדמת הם היו מברכים אחד את השני?
They would say what?
מה הם היו?
Maranatha.
Maranatha.
Which means come quickly.
שזה אומר בוא מהר.
And so we pray that God's program would be accomplished in our midst.
אז אנחנו מתפללים שהתוכנית של אלוהים תמומש בקרבנו.
Now the fourth point, he said, thy will be done.
נקודה רביעית, הוא אומר, יעשה רצונך.
Now this is important for us to recognize.
עכשיו זה חשוב לנו להכיר בזה.
Because there is a very very popular teaching that we are supposed to pray that God would give us everything we want.
כי יש לימוד מאוד נפוץ שאלוהים אנחנו צריכים להתפלל שאלוהים ייתן לנו את כל מה שאנחנו מבקשים.
And some of the most popular teachers, preachers continually are saying that we need to really demand of God what we want.
ויש הרבה מורים שמלמדים שאנחנו צריכים לדרוש מאלוהים את מה שאנחנו רוצים.
Now according to what Jesus has taught us, that's wrong.
לפי מה שישוע לימד אותנו, זה לא נכון.
In fact, I will warn you that that's a terrible heretical teaching that we're supposed to demand from God that he would give us what we want.
למעשה אני אזהיר אתכם שזה לימוד נוראי שאני צריך לדרוש מאלוהים את מה שאני רוצה.
In fact, it's just the opposite of what Jesus tells us to do.
זה למעשה ההפך ממה שישוע אמרנו לעשות.
When I demand that God give me things, that's idolatry.
כשאני דורש מאלוהים לתת לי דברים, זה עבודת אלילים.
Because I'm treating God as if he is my servant rather than treating myself as him, as his servant.
כי אני מתייחס לאלוהים כאילו הוא המשרת שלי במקום להתייחס לעצמי בתור משרת.
And so when we come to God in prayer, we come submissively.
אז כשאנחנו באים לאלוהים, אנחנו באים בכניעה.
And say, God, I want your will to be done in my life. I want to do what is pleasing to you, not for you to do what is pleasing to me.
אלוהים, אני רוצה שהרצון שלך יעשה בחיים שלי. אני רוצה לעשות את מה שרצוי בעיניך, לא שאתה תעשה את מה שרצוי בעיניי.
And so, again, we need to warn you that this is unfortunately very, very popular, and you'll hear it all over the place.
אז שוב, אני רוצה להזהיר אתכם שזה מאוד נפוץ, ואנחנו שומעים את זה בכל מקום עכשיו.
But it's not what Jesus teaches.
אבל זה לא מה שישוע לימד.
Now the next part of the prayer is our needs.
החלק השני של התפילה זה הצרכים שלנו.
And it starts off with, give us this day our daily bread.
ומתחיל בלהגיד, תן לנו את לחם חוקנו.
Now we understand, of course, that bread represents not just, you know, lechem, but all different types of food.
אנחנו יודעים שלחם מייצג לא רק לחם, אלא כל סוגי המאכל.
And really, I believe that what Jesus is teaching us is that when we have real physical needs, health, finances, transportation, family things, things for our homes, our houses, all those things we can pray for.
אני חושב שמה שישוע אמר לנו, כשיש לנו צרכים אמיתיים, אם זה בריאות, נושאים של כסף, דברים במשפחה שלנו, אנחנו יכולים להתפעל עבור הדברים האלה.
And he says we should pray for the things we need today.
הוא אומר, אנחנו צריכים להתפעל עבור הדברים שאנחנו צריכים היום.
Jesus taught us not to worry about tomorrow.
ישוע לימד אותנו לא לדאוג למחר.
So this is a reminder, of course, for us that we're very weak.
אז זה כמובן תזכור אותנו שאנחנו מאוד חלשים.
And that really we can't live one day without God's providential care.
שאנחנו לא יכולים לחיות יום אחד בלי האהבה המספקת של אלוהים.
So the fifth point represents our physical needs as creatures.
אז הנקודה החמישית בעצם מדברת על הצרכים הפיזיים שלנו כברואים.
And then the sixth point, forgive us our debts.
ונקודה שישית, סלח לנו על חטאינו.
Now our most basic need, our most basic spiritual need is for God to forgive us.
הצורך הכי גדול שיש לנו, הצורך הרוחני הכי גדול שיש לנו, זה שאלוהים יסלח לנו על החטאים שלנו.
And so with this request, we recognize and should be confessing all the things we've done wrong.
אז עם הבקשה הזאת אנחנו מכירים ואמורים להתוודות על הדברים שעשינו לא נכון.
But notice how Jesus teaches this.
אבל תראו איך ישוע מלמד את זה.
As also we have forgiven our debtors.
כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו.
Now this is not the forgiveness that comes when a person repents and all their sins are forgiven.
עכשיו זה לא הסליחה שיש כשאדם חוזר בתשובה בפעם הראשונה וכל חטאיו נסלחים.
Because I know that all my sins have been paid for.
כי אני יודע שכל כל החטאים שלי שולמו.
This is the forgiveness, I would say, the forgiveness of restoration of relationship.
זה יותר הסליחה של שיקום הקשר.
For example, in my marriage.
למשל בנישואים שלי.
Sometimes I say things or do things that are not do not show love to my wife.
לפעמים אני אומר או עושה משהו שהוא לא מאוד טוב בעיני אשתי.
It doesn't mean that I've stopped being her husband.
זה לא אומר שאני כבר לא בעלה.
It just means that I need to restore the relationship, right?
זה אומר שאנחנו צריכים לשקם את מערכת היחסים, נכון?
And I say, מדוקי, סליחה, בבקשה, right?
אז אני אומר, please, please, sorry.
Yeah. And so that's what Jesus is saying.
זה מה שישוע אומר.
But he says that we cannot expect for God to restore us to a right relationship if we are not willing to do the same.
מה שאומר, הוא אומר, אנחנו לא יכולים לצפות מאלוהים שישקם את מערכת היחסים איתנו אם אנחנו לא מוכנים לעשות אותו דבר עבור אחרים.
So in our prayers, not only do we remember the things that we've done against God, but we remember the things people have done against us, and we forgive them also. Just as we ask God to forgive us.
אז בתפילה שאנחנו לא זוכים רק את החטאים שאנחנו עשינו מול אלוהים, אלא גם חטאים שאנשים עשו נגדנו ואנחנו סלחנו להם.
And the last point we see, protection.
והנקודה האחרונה שאנחנו רואים היא הגנה.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע.
Now this request recognizes our basic weakness as sinful creatures.
והבקשה הזאת מציגה את הצורך, את החולשה הבסיסית שלנו כברואים, כחוטאים.
Now we know, of course, that God allows difficulties in our life to make us stronger.
אנחנו יודעים שאלוהים כן מאפשר בחיים שלנו קשיים כדי לעשות אותנו חזקים.
But we have a very basic problem.
יש לנו בעיה מאוד בסיסית.
What is that?
מהי?
We're weak.
אנחנו חלשים.
And Jesus says that we are so prone to sin that even if we enter into a tempting situation, we're liable to sin.
וישוע אומר שאנחנו כל כך חלשים שאפילו אם אנחנו נכנסים למצב של ניסיון אנחנו צפויים לחטוא.
So spiritual wisdom is to keep ourselves from temptation.
אז חוכמה רוחנית היא לשמור על עצמנו מפני ניסיון.
And we pray that God would keep us from temptation.
ואנחנו מתפללים שאלוהים ישמור עלינו מפני ניסיון.
And that he would deliver us from the evil that so often causes us to fall into sin.
שהוא יציל אותנו מהרע שהרבה פעמים גורם לנו לחטוא.
Now look at verses 14 and 15.
עכשיו תסתכלו על פסוקים 14 ו-15.
Now this is not part of the pattern of prayer. We finished that.
עכשיו זה לא חלק מהדפוס התפילה. אנחנו סיימנו את זה.
But Jesus adds this warning.
אבל ישוע מוסיף את האזהרה הזאת.
Verses 14 and 15. Could you read it, please?
פסוקים 14 ו-15. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם.
So why does Jesus add this at the end?
למה ישוע מוסיף את זה בסוף?
Because as sinful creatures, it's normal for us to offend other people.
כאנשים חוטאים, זה רגיל עבורנו לפגוע באחרים.
So at any point in our life, any relationship we have with someone else could be damaged.
ובכל נקודה בחיים שלנו, המערכת היחסים שלנו עם מישהו אחר עלולה להיפגע.
And just as God has shown us great love and forgiveness, we also need to be careful to show that same love and forgiveness to other people.
וכמו שאלוהים מראה לנו אהבה וסליחה, גם אנחנו צריכים להיזהר ולדאוג להראות את אותה אהבה וסליחה כלפי אחרים.
And so normally the most important thing we can do to help our prayer lives is to be forgiving.
אז באופן רגיל הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשביל חיי התפילה שלנו היא להיות סולחים.
It won't matter if we have a very organized prayer life if we have bitter hearts.
זה לא משנה אם התפילה אם יש לנו חיי תפילה מאוד מסודרים אם יש לנו לב מריר.
With bitter hearts our prayers just bounce off the ceiling.
עם לב מריר התפילות שלנו פשוט קופצות חזרה מהתקרה.
Okay, well, I hope this pattern is helpful for you, and I hope you use it this week.
אני מקווה שהדפוס הזה הוא עוזר לכם ושתוכלו להשתמש בו השבוע.
And so to make sure you do that, we're going to gather you together in your groups right now, okay?
וכדי לוודא שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו נתחלק עכשיו לקבוצות.
So you can begin to do that.
אז אתם יכולים להתחיל לעשות את זה.
Leaders, you can begin to lead.
והמובילים יכולים להתחיל להוביל.
As you're doing that, just a reminder, we do this, why? Why do we meet in groups?
וכשאנחנו עושים את זה, אז רק תזכורת, למה אנחנו נפגשים בקבוצות?
Because we want you to think.
כי אנחנו רוצים שתחשבו.
It's very important to think.
זה חשוב מאוד לחשוב.
And if you just listen, then maybe you won't think.
אם אתם רק מקשיבים, אז אולי לא תחשבו.
I know. I relate to you.
אני יודע, אני גם אני מרגיש ככה.
And also, we want you to be able to support each other.
ואני רוצה שגם תוכלו לתמוך אחד בשני.
Because our goal is not just so that you would have big heads, so you'd have big hearts.
כי המטרה שלנו זה לא רק שיהיה לנו ראש גדול, אלא שיהיה לנו לב גדול.
Okay, so, בבקשה.
אז בבקשה.
דביי.
יאללה.